עכשיו חמש בערב עם שי גולדן ואריאל דד,
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור אילי זק. שוב ערב טוב שי.
שלום, ערב טוב אריה, עוד ערב ומעניין לצערנו.
כן, ערב של יום קשה בעזה, ובוא נאמר שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
שלום.
הפסקת לחימה, יום קרב, או חידוש הלחימה? מה אומרים בצהל, או שמחכים להוראות מוושינגטון?
תראה, מדובר בתקרית שבה התחילה בשעה 10:20 בבוקר, תקרית קשה שבה חמאס תוקף פעילות צבאית שהייתה במרחב רפיח, בצד המזרחי של הקו הצהוב בשכונת ג'ננה, פעילות שבעצם הייתה אמורה לאתר מנהרות, לחסום אותם ולמנוע, כלומר פעילות צבאית שכמעט נחשבת כשגרה. והתקרית הזאת גוררת תקיפות של חיל האוויר כ-20 במספר באותו מרחב.
רגע, אופי התקרית זה ירי טיל נונטט, נכון אנחנו מבינים? ועוד אש הופעלה.
עוד שורה של דברים,
נכון?
עוד שורה
כן,
של דברים.
שעדיין לא מותרים לפרסום, אוקיי.
לא מותרים לפרסום, עוד שורה של דברים, אין חטיפת גמר. חייל.
כן, אבל היה ניסיון לחטוף חייל, זו הערכה שלנו?
לא היה ניסיון לחטוף חייל, לפי צהל לא היה ניסיון לחטוף חייל, אבל בכל מקרה, כרגע אין חטיפת חייל, אבל התקרית היא בהחלט קשה, בכל קנה מידה שמסתכלים עליה בעניין הזה. אבל, והתגובה של צהל הייתה תגובה מדודה בשלב הראשון, שהתגובה היא רק במקום התקרית, באירוע של המקום התקרית, ולא מעבר. הוא לא הרחיב את זה לתשתיות טרור משמעותיות של חמאס באזורים נוספים בתוך רצועת עזה. עכשיו, שאלתם אותי כאילו מה הקרדיט שצהל מקבל כרגע לפעול מבחינת הדרג המדיני. יש החלטה של הדרג המדיני כנראה להישאר בתחום להכיל את האירוע הזה במרחבים מסוימים, לא לפרק את הסכם הפסקת האש. אבל הבעיה פה היא לא מה עכשיו הדרג המדיני קובע. אני חושב שפה הבעיה הייתה בבסיס, ברגע שחתמו על הסכם הפסקת האש בין צהל לבין המטפחות, ומשם בין המטפחות לבין החמאס, צהל היה צריך להכין עצמו בנק מטרות ותגובות, תרחישים ותגובות, ולאשר את זה מראש על ידי הדרג המדיני. כלומר שברגע שנתן אירוע כמו שקרה היום, או אירוע אחר דומה בחומתו או ברמה אחרת, היה צריכים לפי אותו בנק, אותו מדד של בנק מטרות, לפעול מיידית. ואני חושב שברגע שהיו יוצרים את הלינקג' הזה, שבין תגובה מיידית שחסרת פרופורציה לבין התקרית שהם עשו, זה היה מקרין גם לדווח ארוך לתוך מה שקורה ברצועת עזה, אבל זה גם מקרין, היה אמור להקרין על מה שקורה מסביבנו, בכל הגזרות האחרות, אם זה בלבנון, סוריה, איוש ומקומות נוספים. וזה שכרגע אנחנו נמצאים כמעט סדר גודל של כמעט 7 שעות לאחר התקרית הזאת, בלי תגובה אמיתית של ישראל, תקלה, כבר מי שצריך להתחבר במנהרות,
השאלה היא, השאלה היא אם לישראל יש אינטרס, מה שנקרא, לשבור את הכלים ולהיכנס בכל העוצמה באויב ולסכן את הפסקת האש, שאגב, מן הסתם חמאס סיכן אותה מלכתחילה, אבל האם ישראל אומרת, אוקיי, הקו אדום נחצה ואני מתכוונת עכשיו לנהוג, אתה יודע, באווירת בעל הבית השתגע?
אנחנו צריכים כל הזמן ללכת בין 0 ל-100. אני חושב שגם בין 0 ל-100 יש הרבה מאוד מרווחים, שמצד אחד אנחנו באים ו... קודם כל לזמן התגובה ולעוצמת התגובה יש משמעות מרחיקת לכת לעיצוב מה שקורה את העתיד, את העתיד לבוא. ואם אנחנו במיידית, כלומר אם ב-10 דקות, רבע שעה הראשונים של האירוע הזה, צהל היה מגיב בעוצמה רבה יותר ממה שהוא הגיב, כמו שהקבינט כנראה מה אישר לצהל לעשות במהלך הערב, אני חושב שזה היה משמעותי. עכשיו צריכים להבין, תראו מתי חמאס תקף. חמאס תקף ביום ראשון, שבוושינגטון הכל סגור, כי זה יום ראשון, זה יום שבתון, בשעה 10 בבוקר שכולם בוושינגטון עוד ישנים, והם ניצל את הפרק זמן הזה, שעד שהאמריקאים מתחילים להבין מי נגד מי, מה קורה פה במזרח התיכון, הם כבר הלכו לישון מבחינתם, חזרו למחילות שלהם, וממשיכים את שגרת המתכננים את האירוע הבא. וזה פה הבעיה שלנו, הבעיה פה היא קודם כל טקטית, שלא הגבנו בעוצמה רבה יותר.
שההחלטה לא ממש בידינו. כן, כן, מחכים לאישור מוושינגטון. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך. תודה רבה.
תודה, שיהיה לנו ימים טובים יותר.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את השר עמיחי שיקלי. לא, לפני כן אנחנו נשמע פרסומת אחת, ואחת, ומיד אחר כך השר שיקלי. הנה זכית וברכנו אותך פעמיים. שלום וערב טוב לשר עמיחי שיקלי, שלום לך.
שלום.
שלום, שלום.
אז מה, הפכנו לרפובליקת בננות? מחכים לאישור תקיפה מוושינגטון?
אני לא מכיר שום פרטים כאלה. אני כן חושב שההפרות של חמאס, גם בנושא החזרת גופות החללים, בוודאי ובוודאי, בתקיפה היום, שזה מעניין את הסבתא, אם החמאס טוען שהוא כן קשור או לא קשור, הוא כרגע נושא באחריות בכל מה שקורה שם ברצועה, ולכן צריך לשבור את הכלים על ההפרה הזאת, לתקוף בכל העוצמה, לסגת מההתחייבויות שלנו, ולנצל את ההזדמנות הזאת.
ולהסתכן בתסריט שבעצם ההסכם מתפוצץ ואנחנו חוזרים למלחמה.
אני רוצה לומר שנייה רגע את הסיבה שחשבתי שהעסקה הנוכחית שהונחה הייתה עסקה חיובית למדינת ישראל, כי הייתה חיובית מפני שהיא השאירה את צהל בעמדות שולטות בכל הרכסים ששולטים על עזה ממזרח, כל רפיח, מרב שטח חניונס, כל התוחמת הצפונית, בית חנון, וכל האנשים שלנו, כל החטופים החיים, חוזרים אלינו, ובעיניי הדבר הזה היה דבר חיובי. אני הייתי סקפטי לגבי האם שלב ב' כן התממש, לא התממש, חמאס כן התפרק מנשקו, לא התפרק מנשקו, וברגע שחמאס עושה את מה שהוא יודע לעשות, ובעצם הדבר היחידי שהוא יודע לעשות, שזה ג'יהאד ומלחמה, ובעצם מפרק את ההבנות שהיו, וזה נותן לנו את מלוא הלגיטימציה, להוסיף ולהילחם.
לגיטימציה יש, אדוני השר. אדוני השר, לגיטימציה יש להילחם, ומניח שכל הציבור יתמוך בזה. השאלה אם אנחנו מוכנים גם להגיע אל עברי פי פיצוץ ההסכם, ואתה יודע, ביטול למעשה, כל מה שקרה פה.
אתה ספגת מתקפה ביוזמה של חמאס, כנגד כוחותינו, אחרי שהוא קודם לכן הפר את ההסכם עם הנושא של השבת גופות החללים שהוא לא עמד בו. ועד שכן, אתה בעצם בא ואומר, יש שניים פה לטנגו הזה, וברגע שחמאס מפר אחת לאחת את כל ההבנות ותוקף עמדות של כוחותינו, אז בוודאי שאין שום מחויבות ואין איזה שום
ערך. אני השתכנעתי.
אם היה אחרת, ואם הוא היה, לא יודע, וגר זאב עם כבש, והוא היה מתפרק מרצומו למשקו, והיה בא כוח אינדונזי או בורמזי, או אני לא יודע מה, ומחליף אותו בשלום. אהלן וסהלן.
אני מציע לא להיות כבש בשום סיטואציה, אבל אני השתכנעתי מה שאמרת. ונדמה לי שטראמפ גם נתן לנו גיבוי עקרוני כשדיבר בכנסת מה יהיה אם חמאס לא. אז הנה, יש לנו גיבוי עקרוני, למה אנחנו צריכים לחכות?
אז אני אומר כאן את עמדתי, אני יודע גם שבשעה הזאת יש תקיפות בתוך הרצועה, והמילה האחרונה פה לא נאמרה, ואני מקווה שהדבר הזה לא יהיה עכשיו איזשהו... אני חושב שתראו, אנחנו לא יכולים לחזור לדינמיקת הסבבים והמצמצים והמחשבה שאולי, לא יודע מה, בוא נקנה עוד קצת זמן. זה בעיניי הלקחים הכי יסודיים של אירועי השיבה בתוך... חבל...
שיקלי, תנסה לשפר מיקום, כי את הנשמה לא טוב.
אמרתי שוב שבעיניי הלקח היסודי של השבעה באוקטובר הוא שאסור לנו לחזור למתכונת של סבבים ושל הבנות ושל לפרגן לחמאס אין לזה מקום, ולכן צריך לראות בהפרת ההסכם הזדמנות ולנצל אותה, ולממש אותה, ולהשלים את המלאכה. זו עמדתי.
אוקיי. בנושא אחר, היום הממשלה מחליטה לשנות את שם המלחמה, או לקבע את שם המלחמה כמלחמת התקומה. אתה בוחר להימנע מהצבעה. למה?
אני חשבתי שכמי שמאוד אוהב היסטוריה, וגם כמי שמאוד מייחס הרבה חשיבות למילים. קראנו עכשיו את בראשית, אנחנו כיהודים, בעשרה מאמרות נברא עולם, למילים יש משקל, יש לזה כובד משמעות, ודאי באירוע כזה. ואני, עמדתי הייתה ככה, המושג תקומה התקבע בהיסטוריה של העם היהודי, התקבע בהיסטוריה של העם היהודי, כמעבר ממציאות של היעדי ריבונות, של גלות של 2000 שנה, של שואה, למצב של חידוש הריבונות היהודית בארץ ישראל, של הקמת המדינה. לכן גם דוד בן גוריון קורא למלחמת השחרור, העצמאות, מלחמת הקוממיות. ולכן בעיניי השם תקומה שייך לתור תשח, ללוחמי תשח, לדוד בן גוריון. אני מסכים מאוד שהשם חרבות ברזל לא מקפל את
חרבות ברזל, זה גיהוק סתמי של מחשב מתכלי שפלט שם.
תשמע, זה לא מקפל בתוכו, לא מקפל בתוכו את המשמעות של המלחמה. אני חושב שהיו הישגים אדירים לאורך המלחמה, ולא נכון ללכת לאיזה שם דיכאוני כמו השבעה באוקטובר, טוב שלא, בוא נקרא לזה מבול אל אקצה. אבל בין לבין יש מנעד, ואני חושבתי שהיו אנשים שזה לא רעיון שלי, היו אנשים שאמרו מלחמת בראשית, משים הרוח.
למה מלחמת יום הכיפורים זה לא שם דיכאוני? כלומר, אנחנו קוראים למלחמת יום הכיפורים על שם היום שבו היא פרצה, שהיה כישלון היום שלנו. למה זה רע אם כך לקרוא לשבעה באוקטובר?
אפשר ללכת פה להרבה מאוד דברים. העיקרון המרכזי שלי היה ענווה כלפי דור.
זה אנחנו מסכימים. זה אנחנו מסכימים.
זה לא שלנו. אנחנו, באמת, הדור הלוחמים הזה הוא דור מופלא. הוא עשה דברים אדירים. הוא עמד בגבורה באחת המלחמות הקשות שידענו. תקומה זה מושג שהמקום שלו הוא מאוד מדויק.
אני רואה את זה גם מהסוף.
ולכן אמרתי, אנחנו בואו נרקיל ראש בפני לוחמת השח.
זה כמובן.
ובשביל דוד בן גוריון גם, אנחנו לא שם.
זו כמובן טענה יפה ונכונה, ואני רוצה להוסיף עוד. אני רואה בזה ניסיון לשכתב את ההיסטוריה. כי הרי המלחמה הזאת התחילה בגלל המחדל הלא יאמן של השבעה באוקטובר, שהוא מחדל שאנחנו טרם הצלחנו לאבד אותו ולהקל אותו. ואם אתה קורא למלחמה מלחמת התקומה, אתה מתחיל את ההיסטוריה בעצם רק בהישגים, והיו הישגים. אנחנו לא מכחישים למלחמה הזאת, אבל אתה פשוט משמיט מהזיכרון ההיסטורי, לפחות באמצעות סימון השם, את העובדה שהמלחמה הזאת התחילה בשואה קטנה על אדמתנו. יום כיפור בתוכו מקופל גם היום עצמו שבו התחילה המלחמה, וגם אפילו יש איזו השתמעות של היום הנורא הזה שעבר עלינו. ואגב, יום הכיפורים אחרי 18 יום הסתיימה בניצחון צהלי. פה אנחנו שנתיים, אתה יודע,
ועדיין
מתשתשים את רגלינו, ועדיין קראנו ליום כיפור.
אני, נקודת המבט שלי, נקודת המבט שלי, על האירועים שהיו כאן בשנתיים האחרונות, שהיו פה הישגים כבירים, למול הציר השיעי, למול איראן, למול חיזבאללה. גם חמאס נמצא בסיטואציה קשה ביותר, אגם ששוב, אני חושב שהיינו צריכים להיות בסיטואציה אחרת הרבה קודם, אבל זה לא, אני לא נכנס עכשיו לניקוד מספרי של כל זירה וזירה ואיך וכמה ולמה, ואני ודאי לא מתעלם ממה שקרה בשבעה באוקטובר. אני גם לא בא מהמקום השיפוטי של עכשיו, זה, כן, זה לשכתב או לא לשכתב, אני לא שם. אני באתי ואמרתי את העמדה שלי בצורה מאוד מאוד ברורה. יש לנו כבוד כלפי לוחמת השח, תקומת שח להם. אני כן בעד שם שהוא נושא בחובו משמעות שהיא פוזיטיבית. אני כן חושב שמשיב הרוח ובראשית ושמיני עצרת או דברים מהסגנון הזה, אגב שמיני עצרת זה יחסית ניטרלי, כן? זאת אומרת, זה יותר מתייחס ליום.
כן, בלי השמחה. ברשותך עוד שאלה על כך שיושב ראש ועדת חוץ הביטחון בועז ביסמוט מתכוון להניח טיוטת חוק גיוס. אתה ראית טיוטה? אתה יודע מה יש שם? אתה חושב שזה יכול להוציא אותנו מהבוץ ולהביא לגיוס חרדים, או שזה רק בשביל להחזיר את ש"ס לממשלה?
תראה, אני אומר ככה, אני העמדה שלי בכל נושא הגיוס החרדי מאוד ברורה. אני חושב שזה חטא קדמון שמלווה אותנו לאורך הרבה מאוד עשורים, הנושא הזה של היעדר הגיוס של הציבור החרדי, ויש חשיבות אדירה שילכו לצבא. אני חושב שגם נעשו דברים משמעותיים בהקשר הזה. חטיבת חשמונאים זה בעיניי הישג פנומנלי.
שתי פלוגות, בסדר, התחלה טובה.
זה פנומנלי, חטיבה חרדית אמיתית, שלא היה קודם, שיש לך כלי בכלל כדי להביא. נתוני הגיוס של החרדים לאורך המלחמה הם עלו מעל הממוצע של מה שחשבו. יש דברים טובים שקורים. בהקשר לחוק עצמו, אני חושב שהמהדורה האחרונה שהייתה של החוק, בעיניי אישית, היא הייתה ניסיון לרצות הרבה מאוד אנשים, ובסופו של דבר יצא מזה קצת, נאמר, תוצר שהוא לא מיטבי. אני חושב שיש חשיבות אדירה להורדת גיל הפטור, מה שלא בא לידי ביטוי בחוק הקיים. אני לא רוצה לנעול את הצעירים החרדים בישיבות, ואז אתה יודע, כי אנשים כאילו אומרים, יופי, הם לא יכולים לתת מהארץ, ושוללים רישיון נהיגה, ועוד כל מיני דברים כאלה, אתה מכיר את כל הדברים האלה, ואז בעצם הם נעולים בתוך עולם הישיבות. אז כאילו מצד אחד, האנשים שמאוד רוצים שחרדים יגייסו, אומרים איזה יופי, יש מלא מלא סנקציות. אני חושב שהסנקציות האלה הם באוכרנו, כי יש פה גם את העניין ש...
וואי, לא שומעים אותך.
כן.
ממש, אתה נקטע. זה לא אומר כלום, המקום משתנה, אתה יודע, הזמן והמקום למושגים דינמיים. תנסה, נזוז טיפה ימינה, אולי ימינה יעזור.
רגע, אני עושה ניסיון, אני עושה איזושהי תנועה חדה, תראה אם זה סייע.
אם זזת ימינה זה תמיד עוזר. אתה אומר שאתה חושב שזה יכול להביא למשהו שבגץ לא יפסול מיד?
תראה, אני רק רציתי לסיים את הנקודה הקודמת, אמרת שלא שמעת אותי טוב, אז אני אחזור על הנקודה. הנקודה שאמרתי, יש עוד דבר חשוב מעבר לנושא של להבות את שורות הלוחמים בצהל, וזה גם להכניס אנשים לשוק העבודה. הרי ברגע שבן אדם מגיע לגיל 23-24...
טוב, אבל זה לא הפצע הכואב. הפצע הכואב זה צהר.
נכון, אבל הנושא הכלכלי הוא נושא ענק. נכון. הוא נושא חשוב, והוא גם צריך, כשאתה כבר הולך לחוק כזה, שהוא חוק היסטורי, בעיניי גם הדבר הזה צריך לקבל מענה.
אתה חושב שמה שביסמוט מגיש יעמוד במבחן בגץ, שלא לשאול אפילו על הכנסת?
אני מודה שאני לא ראיתי את הטיוטה של החוק שהוא הציע, והוא... איש רציני ויש לי בו אמון, אבל אני לא רוצה להתייחס למשהו שלא ראיתי. אני יודע לומר על המהדורה הקודמת שראיתי, שזה היה ניסיון לרצות כל כך הרבה אנשים, שיצא סוג של ברווז, בעיניי, ככה אני רואה את הדברים.
אגב, ממש, ממש, ממש לסיום, אתה תומך בהקדמת הבחירות, כי הדבר הזה מונח על הפרק ללא ספק.
איפה הוא מונח על הפרק?
אני מניע, בשיח הציבורי בוודאי, ואני גם יודע, יש במערכת הפוליטית, אנשים חושבים על זה, כולל ראש הממשלה.
אם ראש הממשלה החליט שזה הדבר הנכון, זה כמובן זכותו. אני ניטרלי בעניין הזה, אני לא חושב שיש איזשהו בהילות לקיים בחירות מחר בבוקר, ולא לקיים אותן במועדן במציאות שנתהוותה. יחליט ראש הממשלה שהוא רוצה אחרת, בבקשה.
שר התפוצות עמיחי שיקלי, תודה רבה לך. ערב טוב.
תודה לכם.
פרסומת אחת. שלום וערב טוב לאלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגייס המתכלי, גם 1-7, שלום לך.
כן, שלום, ערב טוב.
יום קשה ברצועה, יום של התקלויות וקרב. האם להערכתך ישראל צריכה לקחת את הפרות, הפסקת האש האלה שחמאס סיפק לנו היום בשפע, ולחזור ללחימה בהיקף מלא?
לא מדויק שצריך לחזור להיקף מלא, אבל בוודאי לא יעלה על הדעת לא להגיב. הייתי עכשיו בבית הנשיא בטקס של החלפת המזכירה הצבאית של הנשיא, והיה שם הרמטכ"ל ודיבר, והוא מחויב לא רק בדיבור, גם בפעולה שנעשית בשטח, להקות את חמאס מכה קשה על מה ש... קרה היום, זאת אומרת, זאת הפרה בוטה, אבל כשחושבים יותר מזה, מה זה אומר לחזור ללחימה מלא מלא? המערכת השתנתה, אפשר להתכחש לזה, אפשר להגיד, חוזרים למלחמה, רק הפסקנו, מה שקרה מחייב שההיגיון של איך חוזרים ומה עושים, יתאים להקשר החדש, וההקשר החדש הוא ההקשר של ההסכם שמביא הנשיא טראמפ, ושל ההמתנה שלנו להשבת החטופים.
אז אתה בעצם קורא לתגובה מדודה, מה שמכונה.
מדודה כן, אבל גם אם חוזרים, זה צריכה להיות חזרה אחרת, ומה בין היתר הבעיה, ואני כרגע מנתח את זה לא בשביל כביכול לשייף, להגל את הפינות של מה שעשה חמאס, כי זה מאוד לא מאפשר להכיל במובן המוכר של החלה, אנחנו נמצאים אותם במקום שבו אנחנו מתקשים להתמודד עם השקרנות של חמאס, כי חמאס אומר, רגע, זה לא אני, זה לא בהנחייתי, אנחנו מחויבים להפסקת האש. זה מזכיר את הימים שהיינו צריכים להביא לבית הלבן נוכחה שערפת
עומד פורנזית, מאחורי הפקיד. הוכחה פורנזית, כן, ממש.
ועד כן. שלא היה לנו ממש את קארין איי, לא היו לנו הוכחות ממשיות. זאת אומרת, ההקשר החדש הזה מחייב אותנו בתשומת לב לאיך אנחנו מקבלים בבית הלבן הבנה שמשהו כאן לא מאפשר ללכת בדרך הישר שמנסים לסלול.
ראיתי מישהו מעריך שחמאס מעוניין עכשיו בהתלקחות כדי להאיץ את בועם של הטורקים והקטרים שימנעו מאיתנו להתערב. זאת הערכה נכונה להערכתך?
קודם כל, בוודאי שלחמאס יש אינטרס בהגעת הקטרים והטורקים, ובין חסות שלהם. הם בוודאי לא ייכנסו לאימות עם חמאס בשביל לפרוק אותו מנשקו, הם ימצאו את כל התהליכים הונעתיים המאפשרים בשביל גם וגם, גם להציג מצג של פירוק וגם לאפשר לחמאס את ההישארות עם עוצמתו החמושה. ולפנינו מבחינה זאת ימים קשים, לאו דווקא בלחימה, אלא ביכולת לראות איך אנחנו נחלצים מסיפור שיש לו ממדים של דיבור כפול, דיבור אל העולם המערבי ואל הבית הלבן, של כביכול חובה של כל השותפים המתווכים להוביל את ההסכם כפי שנכתב, ומתחת הדבר הזה משהו אחר לחלוטין.
שמע, הנשיא טראמפ לא אוהב להודות בטעויות, מבחינתו הכור האיראני הושמד והיכולת הגרעינית הושמדה, מבחינתו כבר יש שלום במזרח התיכון והוא סיים 3,000 שנות סכסוך, והוא הכריז עלינו כעל אזור שכולו עכשיו רק פרחים ודבש משליחים אחד אל השני. איך אתה שומר על האינטרסים שלנו מבלי שאתה מקלקל לטראמפ את החגיגה?
לעמוד על האינטרסים שלנו, קודם כל לא לאפשר נסיגה נוספת מהמרחב שבו אנחנו יושבים כרגע, שהוא מרחב חשוב, כי הוא גם בשטחים שולטים, לכיוון מערב, לכיוון המרחב הבנוי בצפיפות של רצועת עזה, ואם שום דבר מכל שלב ב' לא הולך לקבל ממשות רצינית, אז אין סיבה שאנחנו ניסוג. וזה לא רק כאנישה, אלא גם כצורך ביטחוני. כי אם עזה לא מפורזת, אז אי אפשר להגן על נחל עוז מקו הגבול. את העמדה הזאת, אני חושב שהיא בקונצנזוס ישראלי, אפשר להשיג עליה אמירה שיש לה הרבה מעבר ליכולת להשים שראש הממשלה בשביל צרכים פוליטיים רוצה להמשיך את המלחמה. ומכיוון שיש ברקע כל מיני האשמות כאלה, צריכה להיות פה אמירה מקצועית של הצבא, ואני חושב שהיא קיימת לגבי המצב הזה וצורכי הביטחון שהוא מחייב.
האם בהסכם שפרטיו התפרסמו על פי 20 הנקודות של טראמפ, יש בכלל סיכוי שהרצועה תפורז בתנאים של ההסכם, הבינאום של הסכסוך?
להערכתי פירוז אמיתי לא, בין היתר מכיוון שמה שאנחנו ראינו זה בשבוע האחרון את עוצמתו של חמאס בשליטה ברחוב, עם דיכוי של כל מי שמתנגד לו, קשה לראות כוחות שלא מקומיים, כל מי שיגיע הוא לא מקומי, גם חיילים מצרים הם לא מקומיים, גם כוח קטרי או טורקי או אמירתי בכלל ירצה להגיע או ירדני, הוא יסבול מ אי הכרת המקום, החמאס ידע להעמיד אותו בהבנה ברורה שהוא לא הולך להתעמת עם חמאס, בדיוק כמו שצבא לבנון מתקשה להתעמת עם חיזבאללה ואף יותר מזה.
ומבחינת צהל, נאמר שאנחנו באמת מחליטים לשבור את הכלים ולהיכנס למבצע מוגבל או עצים, יש לנו את היכולת בכלל בשטח כרגע לעשות סוויץ'?
הצבא לא עייף?
קודם כל יש יכולת, אבל ברור שאני לא רוצה לדבר על מה הערכות הכוחות, אבל ברור שחלק מהכוחות גם יצאו לאחור. זאת אומרת, מיידית, כמו תמיד, הכוח הכי זמין זה חיל האוויר, והוא פועל. מה עוד אפשר לעשות, ולכן זה לא שבלחיצת כפתור אפשר לחזור להערכות שהייתה לפני שבוע וחצי בתוך השכונות העזת של העיר עזה בוחה מרכז העיר.
לחיל האוויר שהזכרת, יש עכשיו בעצם חופש פעולה מלא באין חטופים חיים. כלומר, אנחנו, את כל המגבלות שהשתנו על עצמנו קודם, אנחנו יכולים לשכוח מהם.
בהחלט, וחמאס שבוודאי מבין את זה, ינסה לשחק את המשחק שמאפשר את הלחץ האמריקאי על ישראל לסגור מהר ולשוב להפסקת האש. זה מה שננסה חמאס לעשות להערכתי.
האלוף גרשון כהן, אלוף במילואים, מפקד הגייס המטכלי וחטיבה 7 לשעבר, תודה רבה, שיחה מעניינת מאוד.
תודה רבה, ערב טוב, ערב טוב.
עכשיו לדעתי דיווחי תנועה של סער שלנו, ולאחר מכן פרסומות. סער, בבקשה.
חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את נדב מירן.
ערב טוב לכם.
אחיך, עומרי מירן, השתחרר בערב החג משבי החמאס, ברוך מתיר אסורים, ואתה אומר בריאיון, מתי המשפחות חטף את משפחות החטופים מטעמים פוליטיים. הסבר ונמק.
זה לא סוד, ואפילו זה נאמר בשמם, שהמתה בעצם הוקם על ידי מספר משפחות חטופים רצו להקים איזה מטה, פורום, כדי לטפל בנושא הזה של החטופים, אבל הם נעטפו במטה המחאה ברפורמה המשפטית שהשתלטה על הרעיון הזה, ומאז מי שהוביל את המחאה של הרפורמה המשפטית הוביל גם את המנחה, את המטה הזה, והקו המנחה בסופו של דבר היה נגד הממשלה. והמסרים היו נגד הממשלה.
אבל המטה לא הוקם על דעת עצמו. פנו משפחות החטופים ליועץ האסטרטגי רונן צור ואמרו לו, אנחנו מבקשים להקים מטה, תהיה האדם שירים לנו את המבנה הזה.
אני דווקא שמעתי את רונן צור אומר ברעיון, אני חושב בכאן אחת או משהו כזה,
כן,
שדווקא זה ברעיון נגד פורום תקווה, שהוא בא אל המשפחות ואמר להם, אני שמעתי שאתם רוצים להקים מטה, בואו אנחנו ניתן לכם את התשתית ואת כל היכולות של מטה המאבק ברפורמה המשפטית.
אתה אומר שהמעטפת, אלה שתמכו, שמימנו את מאבק משפחות החטופים, רק השתמש בהם, הוא לא בכלל להתייחס לבעיית החטופים, אלא זה רק היה כלי, ועכשיו הוא עם אותו מנגנון, עם אותם אנשים, עם חלק מהמגויסים, ימשיך למאבקים אחרים?
א', אני מאמין שכן. זה האמונה שלי, וזה הדעה שלי, שהמטה הזה יקבל פה עוד גלגולים אחרים. אני מקווה שאוטוטו אנחנו נצליח להחזיר את כל ה-16 או משהו כזה של חטופים, של החללים שנשארו שם.
אמן.
ולא יישארו שם יותר אנשים שלנו בעזה. והמאבק יקבל צביון אחר. ימצאו כבר על מה להילחם נגד כל ממשלה בראשות נתניהו שתקום.
זה ברור. השאלה היא, תראה, הרי בסופו של דבר שני פורומים היו הבולטים יותר, משפחות החטופים ותקווה. ופורום תקווה עדיין היה, מכל סיבה שאנחנו נמצא, הרבה יותר קטן מפורום משפחות החטופים. הרבה מאוד משפחות היו יכולות, לדעתי איריס חיים עזבה את הפורום, אבל הרבה משפחות היו יכולות לומר, תקשיבו, החבר'ה האלה לא מייצגים אותי, הם רוצים את ראשו של נתניהו, אני לא באירוע הזה. עדיין מרבית המשפחות בחרו להשתתף, לשהות תחת המעטה של הפורום הזה.
תראה, אני יכול, אני יודע, ואני לא רוצה לדבר פה באמת בשם אף משפחה.
כן.
אבל, ואתם מכניסים אותי פה לאיזה פינה שלא נוח לי לדבר.
לא, אנחנו לא רוצים להכניס אותך שום פינה.
לא, כי זה לדבר על משפחות אחרות, או מה אני חושב על משפחות אחרות. אני בתחושה שלי, זה אני יודע שהיו הרבה משפחות, לא, לא יודע להגיד לך במספרים, לקמת לך את זה, אבל אני יודע שהיו מספר משפחות שהיו גם שותפות לדעות בפורום תקווה, חששו להביע אותם, וגם נהנו משתי העולמות האלה.
חששו להביע כי מה? מה הם חששו שיקרה? אתה מביע דעה נגד המטה, ואז מה עושים? מה הסנקציות שהם פחדו מהן?
כן, בוא נדבר, עזוב אותי ממשפחות אחרות. אני יודע שבועז אחי הגדול, וגם אני, הגענו לפורום תקווה, אחרי שבכל מיני קבוצות וואטסאפ שקמו יחד עם המטה משפחות, הבנו שם את דעותינו ואת הכיוון שאנחנו גם היינו רוצים, שרצינו שזה יהיה העיסוק העיקרי, וזה הגיע לרמה כזאת שא' מענה או אגרסיבי נגד, או זה אפילו הגיע בסוף למחיקת ההודעות, כי לא רצו עד כדי כך שיראו מה, 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 מה כותבים.
כן.
וזה בפורומים של המשפחות ואנשי המטה.
זה, המים האלה זרמו. עכשיו תגיד לי, להערכתך, כל משפחות החטופים שחזרו בשעה טובה וכולנו מאושרים, צריכות להגיד תודה רבה לציבור, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, לטראמפ, לנתניהו, למי שהם רוצים, אנחנו הולכים הביתה. אין לנו יותר איזה זכות עמידה, כמי שהיה פעם בעל עניין, אין לנו היום זכות עמידה, אנחנו לא תובעים בשם מה שהיה היום זמן שידור באולפנים.
אני לא כל כך הבנתי את השאלה.
השאלה היא אם אנחנו צריכים להמשיך לשמוע את עינב צנגאוקר היום.
שמע, אם לעינב צנגאוקר יש מה להגיד, או שלי, עזוב את עינב צנגאוקר, אם לי יש מה להגיד, איזו אמירה שמישהו חושב שאני רלוונטי כדי להביע עמדה על נושא כזה או אחר, והוא רוצה להשמיע אותי ונותן לי את הבמה, זה כבר עניין של אותו גוף שרוצה להשמיע אותי. אני לא רוצה לדבר על עינב צנגאוקר.
לא, אבל אם אתה אמרת שמטה המשפחות חטף חלק מהמשפחות, אז יכול להיות שהתקשורת חטפה את המשפחות גם היא, כדי להשיג הישגים פוליטיים, והם ימשיכו לנסות להשתמש בהם.
תשמע, בכל האירוע הזה, יש פה משחק בין המשפחות לבין התקשורת. אני כבר הפכתי, אני מאמין, להיות החדשות של אתמול. אני לא ממש רלוונטי היום, זהו, אין לי אח חטוף, האח שלי חזר, ועניין של כמה ימים עד שאני ייעלם לגמרי מהאופק התקשורתי. אם מישהו יוצא לשמוע אותי, הוא מוזמן, אבל זה לא שהתקשורת חטפה אותנו, זה שאנחנו השתמשנו בתקשורת בדיוק כמו שהשתמשה בנו. הם לצרכי רייטינג שלהם, והבאת אמירה כזאת מיוחדת או משהו כזה.
לא, אבל גם כדי להודיע, תשמע, התקשורת אפשר לומר לגנותה הרבה דברים, גם במלחמה הזאת, אבל היא כן נרתמה למאבק השבת החטופים, באמת, באינטנסיביות. זה אי אפשר לשלול.
אם התקשורת הייתה, תלוי איזה תקשורת.
כן.
ואם התקשורת הייתה רוצה להירתם למאבק החטופים, היא לא הייתה מקדמת את נושא האונס לכאורה של כוח 100
בסדטימן,
ולא הייתה מקדמת את הערבה בעזה, ולא הייתה מקדמת את הרצח תינוקות וילדים ודברים כאלה.
מחפיר, מסכים. ועדיין,
זמן המסכים. החטופים לא היו האינטרס פה.
אני חולק עליך ידידי הפעם, אבל למותר לחלוק ותשמע.
נדב מירן, תודה רבה, ברוך שובו של אחיך, תודה רבה.
זה הדבר החשוב ביותר.
תודה רבה לכם.
ערב טוב. ואנחנו נושא אחר לגמרי. שלום וערב טוב לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, איתם יש עתיד.
שלום, ערב טוב.
ראיתי כתבה, נדמה לי, בארץ בסוף השבוע, מצולמת כתבות פרופיל של כל האנשים שנעצרו בפרשת הצתת הפחים, והשורה התחתונה, מלח הארץ, תשחררו אותם. אבל כרופא אני יודע שיש גם מצב של הרעלת מלח. יכול להיות שאנחנו מדברים על אנשים מצוינים, אבל שעשו דברים איומים ונוראים?
ולכן הייתה חקירה, ולכן החקירה הסתיימה כבר מזמן, ולכן הוגש כתב אישום, וכל הטענות באישומים התבררו בבית המשפט. מכיוון שמדובר באנשים נורמטיביים, ללא עבר פלילי, למיטב ידיעתי לפחות. אני לא רואה שום סיבה להחזיק אותם במעצר במשך חודש וחצי,
ולהרחתי לפחות. הסיבה היא די פשוטה.
שום סכנה לציבור.
הסיבה היא די פשוטה, אין ספק שהם אנשים שתרמו דברים ורבה זכויות, ובדיון לעונש גם צריכים להזכיר את הדברים שהם עשו, אין ספק, אבל הקבוצה הזאת, רק נזכיר למי שלא סגור למה הם במעצר, אמרה שהיא מתכננת לעשות טבעת אש מול ביתו של ראש הממשלה, שרפה פח 2 מטרים מהבית של ראש הממשלה.
ועוד 5 סביבו.
אז אני לא יודע,
אם
אנחנו מדינת חוק, אז אם אנחנו עכשיו מתחילים לשחרר אנשים בגלל שהם תרמו למדינה בעבר, גם אם עבריינים בהווה, אז אולי אנחנו לא מדינת חוק, אלא מדינת, אתה יודע, מדינת, כן, כל זכויותיה של, וכל זכויותיה ומעלותיה.
כן, אבל לא, שאני לגמרי לא מצדיק את המעשה, כלומר, לגבי הטבעת האש, אני שמעתי את הטענה הזאת, התחילה להתברר בבית המשפט, עליה היה או לא היה. אני לא רואה, באמת, אני לא רואה שום סיבה, חודש וחצי, זה נראה לכם הגיוני, בטח מול כל המקרים המקבילים של מעשים אחרים, של אנשים שאיכשהו יותר קרובים לממשלה הזאת או לקואליציה הזאת, גם שריפת פחים וגם ההטרדה של האנשים שיוצאים למחאות. וגם פריצה לבסיס צבאי. כמה עצורים היו שם? לא היו עצורים בכלל. ולכן מול האכיפה הבררנית הזאת, אנחנו צריכים להשמיע הכל. זה הכל, יהיה משפט, כל אישומים יתבררו, וכרגע אנשים מלטפים להשתחרר.
אנחנו אחרי תקופה ארוכה, בתקופת המחאה וגם קצת אחר כך, של הצתות בנתיבי איילון, חסימות כבישים, מדורות, והיו אנשים שהזהירו ואמרו זה מדרון חלקלק, כיוון ששם היו עצורים ל-24 שעות ואף אחד בעצם לא עמד לדין על הדלקת מדורה באיילון. אז יכול להיות שמערכת המשפט אומרת תראו לאן הגענו, ולכן צריך לעצור את זה כאן ועכשיו.
באמת לאן הגענו אחרי 4 בינואר 2023? אני חושב שהמדרון החלקלק זו הממשלה הזאת שבאמת שדורסת כל הערכים החשובים של המדינה, שדורסת את הדמוקרטיה, שמבטלת את מערכת המשפט, שבאמת מבטלת חצי מהעם, שאנחנו מרגישים היום, מותקפים על ידי הממשלה הזאת, ולכן כל מה שעצר הוא לפחות לעתתה את ההפיכה המשטרית, זו המחאה המדהימה, המחאה אגב שלגמרי הייתה לא אלימה, היא הייתה לא אלימה. ולכן מה שמדרדר אותנו פה זו הממשלה, אבל לגמרי לא אזרחים. אגב, אני שמעתי שהממשלה עכשיו רוצה להקים ועדת חקירה ממשלתית שתחקור את המחאה. אז במקום לחקור את המגדלים שלהם, הם רוצים לחקור את האזרחים שיצאו למחאות. זה לגמרי לא מאפיין מדינה דמוקרטית.
אתה יודע כמה נעצרו בתקופת ההתנתקות? אתה רוצה את המספר?
אבל זה לא רלוונטי.
זה רלוונטי לחלוטין, כי זו מחאה וזו מחאה.
לא, רק נעצרו עד לא מעליכים.
חבר הכנסת בליאק, זו מחאה וזו מחאה. והפעולות היו מאוד דומות בין שני המחאות. אלה חסמו כבישים, אלה הפריעו לסדר הציבורי, רק שנייה, אני אתן לך את המספר, כשתבין, כי לדעתי המאזינים שלנו לא סגורים עליו. 3,864 נעצרו, מתוכם 688 קטינים. והורשעו וישבו בכלא, 322, מתוכם חבר הכנסת פייגלין, שריצה, בשעתו הוא לא היה חבר כנסת, ריצה חצי שנה, כאמור הוא לא היה חבר כנסת, ריצה חצי שנה עבודות שירות. על סגירת כביש, זה מה שהוא עשה, סגירת כביש. חצי שנה עבודות שירות והורשע עם תיק פלילי במשטרה. אז אני שואל, במה דמו של חבר הכנסת פייגלין, סמוק פחות מאותם אנשים יקרים, ששרפו מסביב לביתו של ראש הממשלה, פח.
הם שרפו פח.
כן.
בסופו של דבר, הם שרפו פח. כל טענה מעבר לזה...
וגם מכונית על הדרך, אבל בקטנה. וגם על הדרך מכונית נשרפה.
אבל נשוב, אתם מובילים אותי למקום שאני מזיק את המעשה. אני לא מזיק את המעשה, אבל ללא ספק, יש פה אכיפה בררנית, ומעבר לזה, יש פה מתקפה על הדמוקרטיה הישראלית, ואני דווקא אומר את זה כאחד שכידוע, התחנך במדינה לא דמוקרטית. אנחנו פה במדרון החלקלק. הממשלה הזאת מקבעת אכיפה בררנית כנגד האזרחים שמגינים על הדמוקרטיה, וככל שיש אישומים הם צריכים להתברר בבית משפט, אבל כרגע אין שום סיבה להחזיק את האנשים.
הם אולי יצאו להגן על דמוקרטיה, אבל הם שיחקו באש. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה.
פרסומות. חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את סגן אלוף במילואים יוסי לוי, יושב ראש עמותת נצח יהודה, הנחל החרדי, שהיה המגד החרדי הראשון בצהל. שלום לך.
שלום, שלום, ערב טוב.
אז יש אנשים שממשיכים לקרוא למה שמתכוון חבר הכנסת ביסמוט להגיש טיוטה, ממשיכים לקרוא לזה חוק ההשתמטות, ואתה אומר שהיעדים שמוצבים בחוק, 50% משנתון חרדי תוך 5 שנים, או תוך שנים אחדות, אלה יעדים דרמטיים. תסביר למה אתה אופטימי.
אני אגיד רגע את הצד האופטימי ואת הצד, בוא נגיד, הצד שמחייב בקרה. הצד האופטימי זה בגלל שמעולם מקום המדינה לא התגייסו, ולדעתי גם אין צפי שיבואו כל כך הרבה חרדים לצהל, כמו 50% משנתון. בואו נבין, כיום מגיעים 10% משנתון, 15 מקסימום בספירות מרחיבות, לבוא, להגיע ל-50% משנתון, יש לזה שני היבטים. האחד, מספרים מטורפים שעומדים בכל יעד שצהל הציב אי פעם, וזה ימלא בקלות 2.5 אוגדות. והצד השני זה בעצם הלגיטימציה. אם 50% משנתון חרדים משרתים בצהל, תהיה לגיטימציה מלאה בציבור החרדי לשירות בצהל, והאירוע פתור. כי האירוע הוא לא רק מספרים, הוא בעיקר לגיטימציה. זה האירוע. עכשיו, הצד השני, הקריטי, הוא לבקר את הדבר הזה, כי אם ישימו יעדים כמו בעבר, ויתחילו להכניס כל מיני סעיפים של בוא נחכה להסתגלות ליעדים, לא יודע מי זוכר את זה בתיקון אחד לחוק שירות ביטחון, עד שנסתגל ליעדים, ואז יתחילו סנקציות אישיות ומוסדיות, זה לא רציני, זה אפשר לגנוז את החוק מעכשיו. אז אני אומר, אם היעדים הם אלו, ועליהם יש פיקוח, בקרה, וכל החבילה של מי שמשרת כן, ומי שלא משרת לא מקבל, אני חושב שזה יהיה דרמטי לכל הדעות.
אחת הטענות היא שצהל בכלל לא רוצה באמת להתמודד עם גיוס חרדים, כי להיערך לכך מבחינות לוגיסטיות בכל הבסיסים, וענייני כשרות, וענייני הפרדה, וכו' 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 גדול עליו, שצהל בעצם מעמיד, לא מעמיד פנים, אלא, אתה יודע, מייצר תנועה שבה נאמר שיש צורך בחרדים, כאשר בפועל הוא היה מעדיף בלי.
בואו נזכור שעד השביעי באוקטובר צהל לא רצה חירניקים, לא חרדים. אני מגד חיר, וכמה התאמנתי לפני זה?
גם טנקים הוא לא רצה.
כן.
גם טנקים סגרו חטיבות שריון וסגרו חטיבות תותחנים. צהל היה שבוי לצערי בקונספציה שגרמה לכישלון. לשמחתי כל הדרג הפיקודי הבכיר בצהל אומר שהוא נכשל, אז אני יכול לומר את זה גם קבל עם ועדה. ולכן להגיד שהוא רצה חרדים, נו באמת, חרדים זה סקטור מאוד קטן ביחס לכל מה שצהל סגר. אני חושב שמהשביעי באוקטובר חל דבר בחברה הישראלית, צהל הקים חטיבת חשמונאים, בואו רק תבינו, צהל מימן תקנים למחת מגדים, מפאים, מטה, נגדים, רנגים, בכל דרגי הנגדים.
כן, אבל קוראים לחטיבה ויש לו רק שתי פלוגות.
אבל האמירה של צהל שהוא משקיע כמעט 200 מיליון שקל, לא כדי לומר יש פה חרדים, כדי לומר לחרדים בואו כשאין חרדים, אין חרדים בחטיבה, כלומר רק עכשיו יש בחטיבה, בוא נגיד החיילים הסדירים, 150 חיילים סדירים, 170 זה הרי פלוגה קטנה, בסדר? ועדיין צהל השקיע כמעט 200 מיליון לומר בואו, איזו אמירה יכולה להיות יותר מזה?
הלוואי. הלוואי, נראה לך שהמפלגות החרדיות יקבלו את זה?
אז אני אומר, קודם כל, זה לא מספיק.
יש לנו חצי דקה.
אז אני אומר, זה שצהל אומר, בואו, זה לא מספיק. צריך עבודת שטח רצינית, אזרחית, מה שאנחנו עושים בגוף שלנו, בעמותת נצח, ועובדים בתוך השדה החרדי הרבה שנים, ומנסים להשקיע ולהביא צעירים חרדים לצהל, להקים מכינות קדם צבאיות, ישיבות הסדר חרדיות. שם תמון הפתרון, כי הדרך עד הצבא היא האתגר המרכזי. האם החרדים יקבלו את כל החבילה הזו? בוא נראה.
סגן אלוף במילואים יוסי לוי, יושב ראש עמותת נצח יהודה, נחל החרדית, תודה רבה לך. תודה רבה,
אלף טוב. כן.
שנשמע בשורות טובות, גם בעניין הזה. זהו, תם זמננו היום. ערכו והפיקו אותנו אסף נבו וסער פלסנר, אחרי אל השידור אילי זק. בדיגיטל היו אופק קולר, עומר אוקון ואליעזר בן יהודה. ואחרינו ספורט עם קופמן, פרימו ואורי אוזן. תודה רבה לך.
תודה, תודה אריה.